אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף סמך זין. מתחילים את דף סמך וו עומד בייס. אומר רובה, פשיטי לי, זה דבר פשוט. זה דבר פשוט היה בשבילו. דמירוח, הקדש פויטר. אם היה גמר המלאכה של התבועה תחת ידי הבעלות של הקדש, כלומר אז היו ההקדש הבעלים, אז פטור מן המעשרות. ואפילו רבי עקיבא שאומר אצלנו במשנה, שאשר מה שנשאר מהשלוש סעין של מנחת העומר חייב במעשרות, זה לא בגלל שהוא סובר שהקדש חייב במעשרות, זה בגלל שהוא סובר שלא הוקדש מלכתחילה, רק מה שצריך, כלומר רק את היסרון. אבל יותר מה שנותר מהיסרון של הסולד בעצם לא חלק ההקדש. ואפילו רבי עקיבא לא יקום חייב עושם, אלו שלא ניתנו מויס, אלו בנות צורך להם. אבל מרוח הקדש בעלמה, זאת אומרת, בתבועה של הקדש, אם היה המרוח תחת הבעלות כשהיה הבעלות של הקדש, בוודאי שזה פטור מן המעשרות. כמו כן, מרוח הגוי תנוי. אם היה הגוי בעלים בשעת גמר המלאכה של המעשרות, של התבועה, מחלוקת תנאים, האם יש קניין לגוי להפקיע, כלומר, האם יש לו כוח להפקיע מהחיוב של תרומות ומעשרות כשהיה השלב של הגמר המלוכה כשהוא היה בעלים, או לא? דסנה למדנו, יש לנו כלל ידוע שאפשר לתרום מן הפטור על החיוב ומן החיוב על הפטור. לכן, אומר מאיר ורב יהודה, היות, ואפילו אם התבועה שייכת לגוי, אנחנו אומרים שגם אם היה שלב של המרוח, תחת הבעלות של הגוי, חייב במעשרות, ולכן זה נקרא בר חיובה. אז תורמין מי של ישראל, על של ישראל, מי של גוי, על של גוי, מי של קוטים, על של קוטים, מי של קול, על של קול, כלומר, אין פה הבדלים, כי אין פה פטור וחיוב, כולם בר חיובה. דברי רב מאיר ורב יהודה, זאת אומרת שהם סוברים מרוח גוי, מחייב במעשרות. רב יוסף ורב שמעון אומרים, תורמין רק מי של ישראל, על של ישראל, מי של גוי, על של קוטים, מי של קוטים, על של גוי. יש איזשהו חיוב מסוים, אבל בנוגע ביחס גויים, ביחס לשל ישראל, זה נקרא מן הפטור על החיוב ומן החיוב על הפטור, אז אי אפשר לתרום. זאת אומרת שהם סוברים מרוח הגוי פוטר, ולכן ביחס לתבועה של ישראל, זה נחשב כמן הפטור על החיוב. זאת אומרת שיש פה מחלוקת תנאים. זה בנוגע לחיוב מעשרות. בנוגע לחיוב הפרשת חלה, גלגול הקדש, אם היה העיסה בשלב של גלגול העיסה תחת ההקדש, פטור מן החלה. דיסנן, אישה שהקדישה את העיסה שלה לפני שלב הגלגול של העיסה, והיא פדה אותו גם כן לפני הגלגול. זאת אומרת, בשעת גלגול עיסה זה היה שלה. בוודאי חייב בחלה. כמו כן, אם היא הקדישה את העיסה אחרי שהיא כבר גלגלה, אז הרי כבר חלות החיוב של הפרשת החלה כשהיה תחת רשותה, בוודאי חייב. אבל אם היא הקדישה את העיסה לפני הגלגול, ומי גלגל את זה? גלגול העיסה, השלב הזה היה כשהעיסה היה תחת ידי הגזבר בשלב של ההקדש. ואז בעצם נפטרה העיסה מן הפרשת חלה, כי בשלב הגלגול זה היה של הקדש, הקדש פטור מתרומות ומעשרות, ומהפרשת עיסה. ואחר כך פודסו, פטור, שבשעה סחוי ועוסו, כלומר, בשעה, בשלב הזה, שאז בעצם חל החובה, שזה שלב גלגול עיסה, אז היה תחת ידי ההקדש, פטורה. בוא הרובה, אבל יש לו ספק אחד. מה יהיה הדין עיסה שבשלב הגלגול עיסה, זה היה תחת ידי הגוי? האם חייב או פטור? מסנתנן, למדנו משנה, כתוב במשנה במסכת חל, גר שנתגייר והייתה לו היסה. נעשה עד שלא יתגייר פטור. מי שנתגייר חייב, כלומר, אם הגלגול היה בשלב של אחרי הגיור, חייב בחלה. אם הגלגול היה בשעה שעוד היה גוי, פטור מן החלה. אם היה ספק, חייב. או מנקטון אלו, מי סובר את הדין הזה במסכת הסחלה? זה מסופק רובה. האם דברי הקלהי, ואפילו רב מאיר ורב יהודה כמחייב אוסם פוטרי אוכל, האם גם רב מאיר ורב יהודה שסוברים שמרוח גוי מחייב במעשות, יסברו שגלגול עיסה תחת הגוי פטור? למה? כי לגבי שלב, לגבי הדין של תרומות ומעשרות, כתוב שלוש פעמים דגונחו. כתוב לא יתוכל לאכול בשורךו, מעשר דגונחו תרוישך ויצורךו. עוד פסוק כתוב, ואוכלת לפני השם אלוקיך, מסר דגונחו תירושך ויצורך. פסוק נוסף כתוב, רשיס דגונחו תירושך ויצורך. אז כתוב שלוש פעמים דגונחו, אין מיעוט אחר מיעוט, אלו לרבויס, זה בא לרבות, שאפילו אם היה שלב של המירוח, שלב של הגמר מלוכה תחת הגוי, זה גם כן חייב במעשו. מה שאין כן לגבי איסה, שרק כתוב פעמיים הריסוי סייכם, ושני הפעמים האלה אנחנו צריכים את זה לדרשה מסוימת, איזה דרשה? אחד הריסוי סייכם בא ללמד ולא איסת גויים, איסת גויים פטורה מנחלה, אחד הריסוי סייכם בא ללמד שאיסת הקדש פטור מנחלה, אז אם כך, אין לנו עוד אריסוס הרם שנאמר אין מיעוט אח עמית אלא לרבס, נשאר המיעוט, אם כך, עיסה שהייתה בשלב הגלגול תחת בעלות הגוי, פטורה מן אכלה. אז אנחנו מבינים, לפי הסוגיה, לפי המהלך הזה, שבעצם לכולה הלמה יהיה הדין שגלגול עיסה של גוי, בשלב של גלגול, אם זה היה תחת בעלות הגוי, יהיה פטור מן אכלה. אוי דילמה, יכול להיות מהלך שני. מה זה הספק שרוב מסתפק? המהלך השני הוא שלא, המשנה שפותרת את החלה זה רק אמור לפי שיטת רב יוסי ורב שימן שהם אומרים מרוח גוי גם פטור מן המעשרות. אבל לשיטת רב מאיר ורב יהודה שאומרים מרוח גוי מחייב במעשרות, אז הם לומדים היות ובחלה כתוב רישיס הריסוסייכם ובתרומה כתוב רישיס דגונחו ותרושכו, לומדים רישיס רישיס מתרומה כשם שבתרומה הרי מרוח גוי חייב, כך גם בעיסה, מרוח גוי, גלגול גוי, מחייב באמת. אומר רובי, יאירה לדרך זה בכל מה. הלוואי ואני אראה את פתרון השאלה בחלום. עוד אומר רובי, אחר כך אמר רובי, נכון, זה תלוי במחלוקת הזה. מאן דאמר מרוח הגוי אין פויטר, גלגול הגוי גם פויטר. מאן דאמר מרוח הגוי אין פויטר, גלגול הגוי אין פויטר. כלומר, מי שפותר מעשרות בשלב של, אם זה היה בשלב של מרוח תחת הגוי, פותר גם עיסה, מחיוב הפרשת חלה, אם היה שלב של הגלגול, בשלב של הגלגול תחת בעלות הגוי, ומי שמחייב פה, מחייב גם פה. אי ספרף פופלרוב, למדנו גוי שיפריש פטר חמור, הוא יפריש סה לפדיון פטר חמור, אז אם זה אצל יהודי, אז הפטר חמור אסור בגיזה, אסור בעבוד, אבל אצל הגוי לא חל כל הקדושה. כמו כן, אם הוא יפריש חלה, מודיעים אותו שהוא פטור וחלתו נאכלת לזרים, אין בו קדושה. פטר החמור שלו גוזז ועובד בו, אין בו קדושה. עוד תרומוסוי, אבל גוי שערים תרומה, משמע שכן יהיה אסורה. זאת אומרת, אף על פי שחלתו נאכלת לזרים, התרומה שלו כן חלה. הרי שלא תלוי דין מעשרות בדין הפרשת חלה, לא כמו רובה. וואי, תן לא מה מבורך הגוי אין פויטר, ומכל מקום הוא סובר, גלגול הגוי פותר, כי הרי הוא אומר, חלתו נחלת לזרים. ואוי דייס ורביני לרוב, ולמדנו, חלס גוי באורץ. גוי שיפריש חלה מאיסה שעשה מתביעה שגדלה בארץ ישראל, או שיפריש תרומה בתביעה שגדלה בחוץ על הארץ. באופן כזה, זה לא חל שום דין קדושה, ואין לו דין של תרומס וחלה, מדינו שישהו פוטו, וחלוסי נחלס לזור, ומתרומוסי אין בדמאס. משמע, מה היה הדין אם הגוי הרים תרומה בתבועת ארץ ישראל, שאז אצל יהודי זה הרי מן התורה, אז באמת יהיה אסורה התרומה, וכמו כן מדמאס, כלומר, דימוע הכוונה, אם זה נופל לתוך תרובס, זה גורם איסור לכל התרובס. הרי הייתה נדעו מה מרוח הגוי אין פויטר. שהרי אתה אומר שאם זה היה תרומתו של תבועה שבארץ ישראל, התרומה חלה. ומכל מקום אתה אומר חלתו נאכלת לזרים. הרי חלתו מדובר, חלת גוי באורץ. אומר, הרי אתה רואה שאין קשר בין הדין של מרוח לבין הדין של גלגוליס. אומרת הגמורה, מן התורה באמת התרומה של הגוי גם בארץ ישראל לא חלה. זה רק גזירה דרבנן, גזירה משום בעלי כיסים, זאת אומרת חוששים שהם העשירים כדי להיפטר מן המעשרות ילכו ויקנו, ימכרו לגוי בהרמה את התבואה לפני השלב של מרוח, כדי שבשלב של המרוח זה יהיה של הגוי, ואז הם ייפטרו מן המעשרות ואחר כך הם יחזרו ויקנו את זה מהם. לכן אמרו שמדרבנן התרומה שלו כן תרומה, כלומר חל התרומה. שאלת גמורה, למה בכלל לא גזרו? שמה העשירים ירצו להיפטר מלתת חלה? ואז הם ימכרו לגוי את העיסה לפני שלב הגלגול, שבשלב הגלגול זה יהיה תחת בעלות הגוי, ואחר כך יחזרו ויקנו בהם כדי שיפטרו. אומרת הגמורה, כדי להיפטר מחלה יש לו פטנט יותר קל. יעשה עיסה, שזה פחות מ-15 רבועים קמח ועוד, כרי חיוב חל איזה דווקא ב-15 רבועים קמח ועוד, הוא יעשה עיסה קטנה מזה, אז הוא במילא פטור מן החלה. אז אולי צריך להגיע לעניין הזה של מחירה בערמה, ולכן בחל לא גזרו, שיחול שם חלה, ובתרומה כן גזרו. שאלת הגמרא, תרומה נמה, אפשר דעובד לי כדי רבוי שיהיה. ידוע שיש שני דברים שזה מה שקובע את החיוב של הפרשת תרומות ומעשרות. דבר ראשון, צריך שיהיה גמר המלאכה בשדה, כלומר מרוח. דבר שני, צריך שיכניסו את התבואה לבית דווקא דרך פתח הבית הרגיל, ולא דרך גגות וחלונות וכאלו דברים ומקומות שהם לא פתח הבית. אז לכן אומר רבו אישיה, שיכול אדם להרים על תבואתו, ולהכניס לבית את התבואה טרם המרוח, כלומר הוא לא עשה גמר מלאכה, ואז הוא יכול להכניס את זה אפילו דרך הכניסה הראשית, כי לא היה גמר מלאכה בשדה, כדי שתהיה בהם תו יוחלס ופטור מן המעשר, כי לא חלה חיוב של מעשרות עדיין. כמו כן, הנה המדעי לו דרך גגות וקרפיפות, הוא גם יכול להכניס את התבואה, אפילו אם הוא כן עשה מרוח, יכניס אותה דרך גגות וקרפיפות, ולא יכניס אותה באופן של ראיית פני הבית, שזה מה שגורם החיוב של מעשרות, ואז נמצא שהוא פטור. אז אם כך בתרומה גם כן, למה גזרו בתרומה שהפרשת התרומה של הגוי חלה? היות ואתה חושש, שמה הוא יבוא למכור לגוי, וכדי שיהיה תחת הגוי בשלב של המרוח, הרי גם בתרומה הוא יכול להיפטר אם הוא רוצה, באופן כזה שיכניס את זה דרך גגות וכרפיפים, באופן כזה שהוא לא יראה פני הבית, או יכניס את התבואה לפני המרוח. אומרת הגמרא, עושם בפרסיה זילה במיסה. לא מתאים לו הדבר הזה לבן אדם, שכולם יראו שהוא רוצה להיפטר ממעשרות, שהוא עושה כזה טריק, הוא מכניס תבואה לפני גמר מלאכה, או שהוא מכניס את זה מהגג. אנשים יראו את זה, זה בזיון בשבילו. אז הוא לא יעשה את זה. אם הוא לא יעשה את זה, מה הוא כן יעשה? הוא יבוא וימכור לגוי, שבשלב של המרוח זה יהיה של הגוי. נו, אז לא רצו חזל שיקרה כזה דבר כזה, אז לכן אמרו שהתרומה חלה. אבל בכלל לאוכל, לעשות עיסה קטנה, מי יודע, מי רואה, מי מבין? חושבים שרוצה, עכשיו כמות קטנה, הוא רוצה לפות איזה הוגה ביתית קטנה, מה הבעיה? אף אחד לא מבין למה עושה עיסה קטנה, לא מבינים שהוא עושה את זה בגלל שרוצה להיפטר מנחלה. אז אם אנחנו אומרים שרוצה לעשות איזה טריק להיפטר מנחלה, הוא יכול לעשות עיסה שפחות מחמש זריבו עם כמח ועוד, ואז הוא נפטר מנחלה. ולכן פה אין את החשש הזה. ולכן בכלל לא היה צריך לגזור לאסור את חלתו.